התחלתי להקליט, אני רק לשים את זה פה, כדי שזה לא יזוז
יותר מדי. בעצם אין מחשב, אין כלום, זהו, הכל עושים פה עכשיו?
כן, אחרי זה אני מעלה את הקובץ ישירות לאתר. וכל מיליוני המאזינים שלנו שומעים אותנו, אייל פלדמן, ברוך השב.
ברוך הנמצא.
יופי. אנחנו עשינו פרק איתך, פרק 23, אנחנו היום בפרק מעל 200.
מעל 200?
מעל 200 לדעתי. דיברנו איתך שהיית חודש.
באמריקה.
חודש באמריקה. הגעת צעיר, פעור ולח.
נכון.
ואנחנו מקליטים את הפרק הזה, אחרי שהתפרסמה לך כתבה בטקראנץ'.
בשאיפה, נראה.
בשאיפה, נראה. ולמה אנחנו עושים את זה? הגעת לפה עם הסטארט-אפ הטרי שלך לפני שנתיים. הסטארט-אפ היה בגראז', בימים אלה הוא עובר למשרד החדש, עבר כבר?
עבר, כן.
עבר למשרד החדש, אחרי שגמרת גיוס של כסף, הרבה כסף. נהיית עשיר?
לא.
תסביר לי. כולם מדברים, אתה יודע, אני עכשיו אתמם, אבל אתה יודע, קוראים, גייסו 10 מיליון דולר ומראים תמונה של כל העובדים, עומדים עם אותה חולצה, משלבים ידיים.
כן.
עם איזה בחורה גם. כן. תמיד יש איזה בחורה שהיא ה-HR או כן. sales או משהו. אז נכון. כמה, אתה יכול להגיד כמה גייסתם?
Yeah, מה, אנחנו, בסך הכל משהו כזה, באמת.
אוקיי. Okay.
אבל כן, יש את ה...
ממי?
שמעתי הרבה סיפורים על כאלה דודות שמתקשרות וחושבות שזהו, כבר עשית את זה.
כן.
וגם אני קיבלתי כמה ברכות כאלה של וואו, עשית את זה וזה... זה... מי שלא בתחום, זה יכול לבלבל, אתה יודע, כל הסכומים הגדולים האלה. אבל...
בשיחות שבת מזכירים את השם שלך. למה אתה לא כמו הבן של פלדמן עושה סטארט-אפ ומגייס 10 מיליון דולר?
כן, יש להם מזל שאימא שלי לא נמצאת לידם שם כדי להגיד להם מה דעתה על זה, אבל...
מה? מה דעתה?
תשמע, זה... חיים בסטארט-אפ הם לא חיים קלים.
מה זאת אומרת? נראה שאתה עושה פה כיף חיים.
אני כן, אין טענות, אני עושה
כיף חיים. קופץ עם מטוסים פרטיים.
כן, כן.
עושה...
לא, זה מסע... זה מסע לא קל. יש בו הרבה עליות וירידות. הקטע של הכסף זה... כל פעם שמגייסים, יש איזושהי הנחת רווחה, גייסנו כסף. יש עכשיו עוד כסף כדי להמשיך לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל מצד שני, מטבע הדברים, סטארט-אפ חי, לא מזה שהוא אמור, בכל אופן לא בשלבים המוקדמים שלו, להפוך להיות רווחי ומתקיים בעצמו. אתה כל פעם בעצם חי על איזשהו עתיד שאתה מבטיח למשקיעים ולעצמך, אז אתה... צריך את הכסף הבא עוד פעם. ואז מגיע שלב שבו אתה מתחיל לראות איך הכסף יורד בבנק, ועוד אין לך את הכסף החדש, ומצד שני יש עסק שעובד, ואנשים שרצים, וביזנס, אבל הכסף הולך ויורד, ואתה, האחריות היא עליך לגרום לזה שזה יתמלא שוב, ואפשר יהיה להמשיך ולהצליח, ובסוף זה מין 0-1 כזה. זה לא, בביזנס... אנחנו עובדים על מספרים גדולים, הרבה מחירות, הרבה דברים. בהשקעה, בסוף זה משקיע אחד, שהוא הליד, והוא זה שצריך להחליט, וברגע שקיבלת אחד כזה כן, אז זה בסדר, אבל צריך לקבל הרבה לואים לפני הכן הזה.
מה החברה עושה? בוא נתחיל מזה.
החברה, אנחנו מטפלים בחשבוניות ספקים, לארגונים בגודל בינוני ומעלה.
זה נשמע סופר משעמם.
נכון, זה נשמע, נכון. כשאני עזר, אז... כשאני מדבר עם משקיעים, אני מסביר להם שזה בעיניי חשבוניות, זה הדבר הכי סקסי, הדבר הלא סקסי הכי סקסי שיש. זה כי אם תחשוב על זה, למעשה כל השיחה בין ארגונים לארגונים, כל מה שקוראים לזה ה-B2B, בסופו של דבר הוא מבוסס על חשבוניות. חשבוניות זה השפה מדוברת בין ארגונים.
רגע, אבל אתם התחלתם בארץ, נכון?
אנחנו התחלנו בארץ. התחלנו כמה לקוחות דמו, כאילו MPV כזה, לא...
הבנתי, ואפשר לתרגם את מה שקורה בארץ, כי אני קורא תמיד, אומרים, אל תנסו בארץ, כי כל מה שקורה בארץ הוא לא רלוונטי לשום דבר.
אני מסכים עם האמירה הזאת מאוד. עדיין, זאת הייתה הסוונה שלנו, אנחנו התחלנו בישראל, לא היה לנו עוד את האפשרות לבוא לפה, להיות פה, אז מקום טוב להתחיל בו, אבל זה לא מקום טוב להתפתח בו, כי בכל אופן, אם השוק שמעניין אותך הוא לא השוק הישראלי, שהוא די מצומצם.
כן, אבל פיתחתם אופציה כזו לשוטף פלוס 90.
אז יש בארץ, יש גם יותר מזה. האמת שבאמת ישראל בתחום שלנו היא קיצונית מאוד שונה ממה שקורה למשל פה. הרגולציה היא מאוד שונה, זה באמת אחרת, אבל בדיעבד זה די שירת אותנו, כי אנחנו בנינו מערכת שמראש מתאימה להרבה מאוד מדינות שאנחנו כרגע לא מתעסקים בהן, אז קנדה ואירופה, ואנחנו יכולים לעבוד בכל מדינה בגלל שהתחלנו בלהתמודד עם האתגרים הישראלים בתחום הזה. Okay. ודי נטשנו את זה, כי אנחנו היום מאוד מתמקדים בארצות הברית, אבל אנחנו, כשנתפתח לעוד מדינות, התשתית אצלנו היא כבר מוכנה לזה.
אז מה אתם עושים עם, עם החשבוניות?
אז אנחנו לוקחים את החשבונית, ואנחנו הופכים אותה למעין כלי שאפשר לתקשר עליו. כלומר, תדמיין מין סלאק או וואטסאפ כזה על גבי החשבונית. אז אתה יכול לשאול קולגה שלך שאלה, ואותה קולגה יכול להיות שצריך לשאול בכלל את הספק או הקבלן, והקבלן רוצה... בעצם אנחנו מאפשרים לנהל שיחה שלמה על גבי החשבונית, שהשיחה היא לכאורה לא מובנית, זה מין תהליך כזה של קולבוריישן, אבל אנחנו על הדבר הזה בעצם אנחנו יודעים ללמוד את זה ולצפות מה הולך להיות, ואנחנו משתמשים בכל מיני אלגוריתמים שיודעים ללמוד את ההתנהגות של הארגון ולעזור להם לעשות דברים בצורה הרבה יותר יעילה. ואת כל זה אנחנו מחברים להם לתוך המערכת הכספים שלהם. אז אנחנו בעצם משלימים להם את מערכת הכספים או מערכת ה-ERP, וכל זה אנחנו עושים בלי שום פרויקט. אנחנו יודעים היום לבוא לארגון, ותוך כמה דקות כבר בעצם לעבוד אצלו באופן מלא על כל החשבוניות בארגון, מה שכל מערכת אחרת שקיימת או הייתה, זה עניין של הרבה חודשים להגיע לאותה נקודה.
הבנתי. אז הגעתם לפה, מצאתם משרד, הייתם שותפים בבית קטן במאונטן ויו?
אז זה עוד שהתקדמנו. היינו בהתחלה בכלל באמת, בהתחלה עוד היינו באפווסט, אז אפילו לא היה לנו ממש משרד.
אתם אחד מהבוגרים של תוכנית אפווסט?
אנחנו, כן, אנחנו מבוגרי תוכנית אפווסט המדהימים, באמת מדהימים. הם היו העוגן שלנו שבכלל הגענו לפה.
ספר מה זה אפווסט?
אז אפווסט זה איזושהי אקסלרטור שלוקח חברות ישראליות ועוזר להם להתחיל את הפעילות שלהם בסיליקון וואלי. מבחינת נטוורק, בכלל ארצות הברית, אני לא ידעתי את זה לפני שבאתי לפה, אבל יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין ישראל לבין פה, וזה מה שקוראים לו social proof. כאילו, כל איך שמסתכלים עליך פה מבוסס על מי אתה כבר מכיר ומכיר אותך מספיק כדי להגיד עליך דברים טובים. אז בארץ אתה תמיד יודע להגיע לכל מי שאתה רוצה. אני תמיד יכולתי להגיע למישהו, אתה יודע. אין מישהו שאתה לא יכול להגיע אליו בישראל. אנחנו מדינה קטנה. פה זה לא עובד ככה. פה זה תלוי מי זה שמכיר אותך, וכמה זמן הוא מכיר אותך כבר לפני שהוא עשה לך את האינטרו הזה, וכמה הוא באמת יודע להגיד, ומה רמת הקשר שלו עם זה שהוא הולך להכיר לך. ואת הדבר הזה צריך לבנות. אנחנו מגיעים לפה כמה שבנינו במשך שנים רבות, הרפיוטיישן בארץ, אתה מגיע לפה ואתה די... כלום.
ישראלי?
כן, זה ישראלי פה, זה, אתה יודע, זה ישראלי. אנחנו סטארט-אפ ניישן בישראל, ועדיין יש פה רפיוטיישן טוב לישראלים, אבל אנחנו באמת גרגר בחול של מה שקורה פה. אז זהו, אז אתה צריך להתחיל לבנות את זה. אנשים צריכים להתחיל להכיר אותך, ואפווסט זה אחלה התחלה לזה. יש להם נטוורק שלהם, והם באמת הכירו לנו אנשים. ואז האנשים האלה סמכו להכיר אותנו כי הם הכירו להם אותנו, ומשם התקדמנו להכיר עוד אנשים. אז התחלנו עם אפווסט, ואז באיזשהו שלב פגשנו פה את משקיע הסיד שלנו, שזה בובי לנט ובוריס פוטנק, זה כבר שמות לא ישראלים.
פוטין?
פוטנק. זה, פוטנק. הם הפאונדרים של מוצר שנקרא אריבה, שבסיאו אחרי שהם עשו לו IPO הגיע לשווי של משהו כמו 40 מיליארד דולר.
אוקיי.
והם היו הסיד פאנד של חברות כמו אקספנסיפיי ועוד כל מיני חברות שדי קשורות לאזור שלנו, של מה שאנחנו עושים. ואז הם הכירו לנו עוד כל מיני משקיעים, ואז הצטרפו בלומברג בטא, שזה של מייקל בלומברג, ראש העיר המפורסם של ניו יורק.
המיליארדר.
המיליארדר, כן.
פגשת אותו?
כן, כן, פגשתי אותו. מרשים מאוד.
הוא שם את המכנסיים.
מרשים מאוד.
רגל רגל.
הוא, שמע, אני אגיד לך, מה שמאוד מרשים זה שהוא מחזיק באימפריה מטורפת, שזה אין כאלה דברים, כמות הכסף שהחברה של בלומברג עושה זה פשוט משהו, זה רמה של הזיה, והוא עדיין מחזיק במשהו כמו 86% מהחברה. כששאלו אותו במפגש הזה שהיינו, כמה יש לו שליטה בחברה, אז הוא אמר, אני לא, כשאני רוצה להעביר איזה משהו בהצבעה בבורד, אני לא צריך להסתכל ימינה ושמאלה. בגדול, הוא המחליט הבלעדי שם בחברה. הוא גם מנהל אותה בפועל עכשיו, הוא בעצם עזב כדי לנהל את ניו יורק, וכשהוא סיים שם, הוא חזר לנהל את החברה. באמת איש מרשים.
אז הוא היה עוד אחד מהסיד שלכם?
אז הם היו, כן, הם היו ההמשך של הסיד שלנו, למעשה הם הצטרפו להילסוון. זהו, אז אחרי זה הלכנו, לקחנו, בהתחלה היינו באיזשהו משרד משותף כזה, ואז הצטרפנו לחברים שלנו עם עוד סטארט-אפ, שנקרא CodeFresh, גם סטארט-אפ ישראלי, במודל דומה לשלנו, שיש להם פעילות בישראל, ויש להם פעילות פה, כל הפיתוח שלנו יושב בארץ. זהו, אז מה, איפה היינו?
אחיך מנהל את הפיתוח.
אחי מנהל את הפיתוח.
איך זה לעבוד עם
אחיך? כל הקו המחשבה
נחתך. איך זה לעבוד עם אחיך?
זה אחלה, זה אחלה. אנחנו, האמת שאנחנו, כל החוויה המשותפת הזאת של לעשות הסטאטר ביחד, זה מה שגרו לנו ממש להכיר ממש טוב אחד את השני. בתור ילדים, אתה יודע, אתם מכירים בזה, אבל אז יש את השנים הבוגרות שדי כל אחד הלך לדרכו. ועכשיו אנחנו עובדים ביחד, וזה מדהים. זה, המרחק הזה של ה-10 שעות זה נורא קשה. קשה לתקשר, קשה לעשות ישיבות, קשה, זה קשה. אז זה שיש מישהו שהוא, יש בסיס כל כך משותף ביחד, זה מבחינת אמון ומבחינת היכולת שלנו לתקשר הדברים, אני חושב שהיא יוצא דופן, אז זה מאוד עוזר. זה עובד טוב.
אתם עושים ישיבות בורד כדי להיפגש?
אנחנו נפגשים בישיבות בורד, בדרך כלל הוא במסך שם, אז אנחנו לא פיזית כל כך הרבה נפגשים, אבל אנחנו מדברים הרבה בשעות לא קונבנציונליות. אם זה הלילה המאוחר שלו או הלילה המאוחר שלי, זה בדרך כלל השעות שלנו. שער שעות כל אחד בעבודה ובצוות וב...
ספר לי על תהליך הגיוס של, ראונד A. סיד, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מדברים על
סכומים. אז דיברנו על זה, אני יודע שאתה רוצה שאני אספר.
אני רוצה, בטח, אני מספר יודע הכל, אבל אני שואל שאלות מטופשות.
אז תהליך של גיוס זה כמו, אני כל הזמן, כשחשבתי על זה, זה נורא הזכיר לי את עולם הדייטינג. יש משהו מאוד, אני לא ידעתי את זה לפני, עד כדי כך, כמה זה ככה, אבל בגדול, יש את כל ה-VCs האלה, וב-VCs יש פרטנרים. שזה מי שנחשב, מי שלא פרטנר קצת פחות, הם רוצים אבל להיות פרטנרים כמובן.
רגע, זה כל האסושייטס ואנליסטים,
כן,
והם
כן.
באים להיפגש איתך, כולם נפוחים בחשיבות עצמית.
ההמלצה בגדול היא לא כל כך ללכת בכיוון הזה, כי עוד פעם, זה הסושייל פרוף, זה נורא משנה מאיפה הגעת. אם הגעת מאיזשהו אסושייט, הסיכוי שלך להפוך, הסיכוי של זה להפוך להיות השקעה הוא מאוד מאוד קטן, אז בדרך כלל כדאי להגיע מאיזשהו פרטנר. האסוסייט, התפקיד שלהם בדרך כלל זה לעשות מרקט ריסרצ' ולבוא עם כל מיני תובנות, כי קשה לפרטנרים להכיר הכל בכל תחום, אז יש להם את מי שעושה את העבודה של הריסרצ' ומביא להם כל מיני נתונים. אבל בגדול איך שזה עובד זה שפרטנר כזה בממוצע משקיע בחברה או שתיים בשנה, ואתה צריך להיות האחת או שתיים האלה שהוא כל כך מתאהב בהם, שהוא שם בעצם, הוא מאמר הכל עליך, כי בסוף זה הרפיוטיישן שלו. זה מצליח או לא מצליח. אז הוא צריך לבחור אותך, ומה שהוא עושה שער השנה זה פשוט לפגוש הרבה חברות אחרות שהוא...
ספיד דייטינג.
צריך לדעת להגיד להם לא. בעצם זה, הם בעסק של להגיד לא.
אבל אני הבנתי מניסיון עבר, הם אף פעם לא אומרים לא. הם תמיד שומרים אותך על אש קטנה, 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 ואז אומרים לך, אם הוא ישקיע, אז בוא נדבר על זה אז.
כן, אז יש, הם אומרים לא, קיבלתי הרבה לאים, ואתה גם צריך, לדעתי בכל אופן, להביא אותם אל הלא, כי הם מעדיפים לא לתת תשובה, כי זה יותר נוח, בגלל הפחד של פספסתי איזושהי עסקה טובה, אז הם תמיד יכולים אחרי זה לבוא ולהגיד, זה לא שאמרתי לא, אלא הנה, ופתאום לראות שמשהו טוב קורה שם, אז להצטרף, כי אז אין את ה-hard feeling של אמרתי לא. הרבה היו מעדיפים למרוח את זה, אבל בתור יזם אין לך את הפריבילגיה הזאת, אז אתה צריך תשובות. אז אני הרבה פעמים הבאתי את זה למקום של, אם אתה לא אומר לי עכשיו כן זה לא, אז תגיד לי. אז אתה צריך את זה, אני חושב לעצמך. זה נורא קשה. זה הרבה יותר קשה ממחירות, כי במחירות אתה מגלגל המון כדורים ביחד, ופה זה מין כזה, כל אחד הוא כבד. אז...
אתה יכול למקבל? אתה ממקבל?
אתה חייב למקבל, אתה לא יכול, אתה חייב. אתה עובד על פאנל, כאילו, אתה צריך לדבר עם כמה עשרות כדי לגמור עם... הצ'אלנג' זה לקבל את הראשון שאומר לך, אני רוצה להוביל. אתה מחפש את המוביל. אחרי זה, להביא את המצטרפים זה לא כל כך קשה. ברגע שיש מישהו שמוביל, הוא בעצם בא ואמר, בדקתי, למדתי, זה נראה לי ממש, ממש כל כך מעניין, שאני מוכן לשים את הכל על זה, וזה יהיה ההשקעה שלי השנה. אני לוקח את זה קצת לאקסטרים רק כדי להסביר את הנקודה, אבל נחזור רגע אחורה. אותו אחד שצריך להחליט שזאת העסקה שלו השנה, הוא אחרי זה צריך לשכנע את כל הפרטנרים האחרים. כי בסופו של דבר ההחלטה מתקבלת בפרטנר מיטינג, ובפרטנר מיטינג הם עושים הצבעה. אז לא מספיק שהוא צריך להחליט שאתה הדבר שהוא ממש מתאהב בו ברמה שהוא מוכן לשים את הכל עליו, הוא עכשיו צריך לשלוח אותך לפרטנרים כדי להתחיל לייצר קואליציה, כדי שגם הם יגידו כמה שזה מדהים ויסכימו איתו, ואחרי זה כשאתה מגיע להצבעה שהם יצביעו וילכו איתו וילכו על זה. עכשיו, אתה יכול לעבור את כל התהליך המייגע הזה ולהגיע להצבעה הזאת, ובהצבעה פוליטיקה אתה אמרת לי לא פעם קודמת על משהו שאני רציתי, או סתם, הגיעו עסקאות יותר טובות, יותר מעניינות לשולחן, כי בסוף לאותו פרטנר מיטינג מגיעות כמה עסקאות, והם לוקחים את הטופ 2, והשאר פשוט יוצאות מהשולחן, ונגמר הסיפור, ואז מתחילים מחדש. אז זה תהליך מאוד, מאוד מייגע, מאוד, מאוד מורת עצבים, כי אתה, זה כמו דייטינג, כאילו, אתה ממש, אני הרגשתי כמו, רגע, הוא כן רוצה אותי, לא רוצה אותי, רגע, זה, רגע, עכשיו הלכתי לאו, אתה גם רואה מה הם עושים, והם שואלים אותך שאלות, רגע, השאלה הזאת, ואז אתה כל זה בספקולציות.
יש לך באמצע ישיבת טלפון, סבתא? סבתא נפלת? אני חייב ללכת.
לא, זה ממש, זה ממש, זה מאוד מאוד דומה לדייטינג, בכל הדינמיקה הזאת, היא דינמיקה שהיא גם מאוד רגשית. כי הרי אף אחד לא באמת יודע איזה סטארט-אפ ילך עכשיו ויהיה הסטארט-אפ המדהים שישנה את העולם. אבל הם הולכים על תחושות, ובתחושות יש כל מיני דברים גם שיכולים לבלבל אותך. אתה יודע, מי זה הבן אדם? דבר נורא מוזר למשל שקרה לי, זה שהיו ויסי שפגשתי, ואמרו לי, אתם הישראלים, אתם לא, מחר יציאו לך 100-200 מיליון דולר, אתה תברח. זה לא, אתם לא אנשים שאוהבים להוביל חברות לחברות של מיליארדים. אנחנו מחפשים רק מי שיקח את החברה להיות חברה של מיליארדים. אז אתה צריך להתמודד עם, לשכנע שאתה לא שם.
כן, אבל יש לך, יש היסטוריה מאחורי הדבר הזה.
נכון, אז עכשיו, אבל עדיין, ה-VC של הסיליקון ואלי לא ישקיעו בחברה שהם חושבים שהפוטנציאל שלה זה 200 מיליון דולר. הם לא ישקיעו. זה לא, הם לא בנויים לזה. הם ישקיעו לחברה שמבחינתם...
אז אתה מגיע לשיחה, ואתה מסביר איך סטמפלי יכולה להיות שווה מיליארד דולר?
אני מסביר שמיליארד דולר זה הדאון, זה הדאונסייד, כאילו.
זה האכזבה, מבחינתך.
זה יהיה האכזבה, כן.
הנה, עכשיו דודה נורית שומעת את זה.
כן.
ובארוחת זה, שמעתי בפודקאסט שהחברה של פלדמן כבר עושה מיליארד דולר, ומה אתה עושה עם עצמך, למה לא תלך לעשות...
כן, אז בסדר, אתה יודע, צריך שיהיה לנו גם אפסייד מהצד שלנו, שנהנה ממשהו, אז כן, אז חושבים.
מיליארד דולר זה בסך הכל כסף קטן.
כן. אתה מכיר את זה, גם שיש את הקטע הזה שפתאום איזשהו, לא יודע, מובילאי, מכרו בכמה מיליארדים, ואז בא איזה מישהו ואומר, היה לי את הרעיון הזה, אני כאילו חשבתי על זה, אבל הייתי בדיוק עסוק, ולא זה, אם הייתי עושה, בטח אני הייתי שם עכשיו. אז לא, זה לא עובד ככה.
לא. מי המתחרים הגדולים?
הרעיונות זה, רעיונות זה נחמד, אבל execution זה הדבר היחיד שבאמת, באמת משנה.
יש לכם מתחרים בשוק?
כן.
מישהו מוכר?
לא בארץ, בארץ לא כל כך מכירים, אבל כן, יש לנו לא מעט מתחרים. הם קצת יותר מיושנים, אבל כן, בגדול, כמובן, יש, בתחום ה-B2B, אם אין מתחרים, אז בדרך כלל התשובה היא שכנראה...
אין ולידציה.
כנראה שאין צורך בכלל, אתה כנראה עושה משהו שהוא לא מעניין.
הבנתי. ומי שיותר מדי, זה יותר מדי.
לא, זו שאלה מה אתה מביא חדש, האם יש מישהו שכבש את השוק, או האם יש הרבה שחקנים שכל אחד קיבל לקח קצת, האם יש אפשרות באמת שיהיה פה מנצח אחד גדול, איזה סוג של, איך אתה, איזה צ'אנלים, של איזה ויראליות יש לך, איזה צ'אנלים יש לך, זה כל כך הרבה דברים.
אז אתה עסוק עכשיו כבר בלגייס הסבב הבא?
בגדול, אני כנראה תמיד יהיה עסוק בלגייס, זה חלק מהחיים של הסטארט-אפ. אני עכשיו באיזושהי התנחתה קלה, כי בדיוק סגרנו, אז עכשיו אנחנו ממש, יש את התקופה הזאת של אחרי גיוס שאתה מארגן. בגדול, זה לא רק שנותנים לך כסף, אלא מצפים שאתה גם תשתמש בו בצורה חכמה.
אתה יושב מול החשבון בנק ומרפרש?
כדי לראות, ברור, ברגע של הגיוס, כן.
כן?
כן, יש את, כי יש את האמרה הזאת של את הכסף סופרים במדרגות, אז אצלנו זה, כשרואים את השורה בבנק מתמלאת, זה רק אז אתה באמת מרשה לעצמך...
עשית סקרינשוט?
לחגוג. האמת שאני לא חושב, לא. אולי.
לא, זה מגניב.
לא, האמת שכן, עשיתי. אני חושב שעשיתי, כן.
אני...
שלחתי את זה לכמה אנשים, כן.
אחרי שפייסבוק קנו את סנאפטו, היינו צריכים לשלם מס הכנסה בארץ, והייתי נשארתי העובד היחיד של סנאפטו בארץ, ניהלתי את הסייט, ואז הייתי צריך להוציא צ'ק למס הכנסה. צ'ק עם הרבה 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 ספרות עליו, וצילמתי אותו.
צילמת?
צילמתי אותו, כי זה הצ'ק הכי גדול.
איזה כיף זה, אבל...
וואי, 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 וזה בשקלים עוד.
כן.
תחשוב כמה ספרות זה בשקלים, זה ה...
לא, זה באמת מדהים. האמת שאתה כל כך מקיס דם עד שזה קורה, וגם מה שקורה בסוף, זה שאחרי שכבר סגרת הכל, וקיבלת טרם שיט, והחלטת, וקיבלת אחרי זה, והתחלת מסע ומתן, וקיבלת כמה, וסגרת, אז נכנסים עורכי דין לסיפור, שזה בכלל כיף גדול. כי פתאום נכנסים לאיזושהי תקופה שיכולה לקחת חודש, לפעמים חודשיים, שלושה, של מסע ומתן על שטויות, שבתחושה שלך, הרי זה הכל כל כך רגיש, הכל יכול להתפוצץ כל הרגע, וכל כך הרבה כאילו על כף המוזניים,
כן.
והכסף עוד לא אצלך. אז אתה במין, אתה נכנס לתקופה שנקראת no shop, שזה חלק כן. מהתהליך, שאומר, אתה בזמן הזה לא יכול בעצם יותר לדבר עם משקיעים, ואתה מדבר רק עם המשקיע שסגרת איתו, אבל בגדול הוא יכול עדיין לצאת מהסיפור. כלומר, יכול לקרות משהו, לא מקובל, אבל קורים דברים, שמפוצץ את זה, וזה יכול לקרות, עד הרגע שאתה רואה את הכסף בבנק, בעצם יכולים, דברים יכולים לקרות, אז אני גם קצת פרנואיד, אבל בגדול זה, אתה, עד שאתה לא רואה את זה קורה, עד שאתה לא רואה את המספר הזה בבנק, אתה לא ממש נרגע. אני גם דיברתי עם הרבה חברים פה, יש לנו כזה נטוורק של חבר'ה שבסטטוס דומה לשלי, עושים דברים דומים, זה אצל כולם החרדה הזאת. עד שסוגרים. זה גם עורכי דין, אז הם מדברים על שטויות, הם כאילו מקשקשים ומקשקשים, וזה לא דברים באמת חשובים, לא לך ולא לעסק, וזה באמת לא דברים חשובים, אבל הם, זה מה שהם עושים. והם גם מדליקים אחד את השני, אז זה ממשיך וממשיך, וזהו, ואז צריך לכנס את זה, לסגור. ואז אחרי זה יש את הכסף, עכשיו צריך לגייס אנשים, למצוא אקזקיוטיב, להחליף משרד, עברנו למשרד חדש ומדהים במאונטן ויו עכשיו.
אני רוצה לדבר איתך על משהו, על איך באנגלית הם קוראים לזה היקאפ, על שיהוק קטן שהיה לכם בדרך.
אוקיי.
נסעתם לטיול בארץ, ו?
אז נסענו כמו כל ישראלי שעדיין מאוד רוצה וחש ישראלי ורוצה להיות בבית, לפחות פעם בשנה, אז נסענו לשבועיים חופש בארץ, להיות אצל, אפילו לא לקחנו בית או מלון או משהו, באנו להיות אצל ההורים, שיראו את הנכדים, אז נסענו לשבועיים ו... היינו אמורים לחזור אחרי שבועיים, רק מה שקרה זה שקיבלנו הודעה שבעצם אנחנו לא יכולים לחזור. ולא יכולים לחזור זה בחסותו של טראמפ, עם כל השינויים שהוא עשה פה במדיניות ההגירה, בעצם החליטו לא להאריך לנו את ויזת העבודה שהייתה לנו פה.
כן.
שעד אז היה, כולם אמרו לנו שזה פשוט משהו אוטומטי שאנחנו נקבל אותו, כי יש לנו את כל מה שצריך. ואפילו לא חששנו, נסענו בלי קשר כאילו, וזהו, ואז קיבלנו הודעה שקיבלנו דחייה. וכשהתקשרתי לדבר עם העורך הדין, מה זה אומרת, התחייה הזאת אומרת, אז היא אומרת, בגדול, אפשר להגיש ערעור, זה לוקח בדרך כלל סדר גודל של שנה. אז אני לא אשכח את עצמי יושב באוטו, בדיוק בדרך חזרה מהמשרד בארץ, להורים שלי, ובשיחה הזאת איתה, שהיא אומרת לי שזה יכול לקחת שנה, ואני אומר לה, מה שנה? הילדים שלי רשומים לבית ספר פה, והמכונית שלנו פה, והאוטו שלי, והבית שלנו פה, אנחנו פה, מה זה שנה? יש לנו, את יכולה לסדר את זה תוך יומיים שלושה, זה יהיה בסדר. היא אמרה, שמע, אין מה לעשות. זהו, נתקלנו ארבעה חודשים בארץ. ארבעה חודשים, זה היה קשה, עבדנו בלילות, היה קשה.
איך, אבל יש פה משרד חי, יש פה משרד עם עובדים.
יש משרד עם עובדים. זה עדיין היה בשלב הזה יחסית קטן. היו פה מעט עובדים. אז לשמחתי ולמזלי, הם היו עובדים טובים ונאמנים והמשיכו להריץ את מה שצריך מפה, ועשו גם עבודה מאוד טובה. כל כך טובה אפילו שזה אפילו גדל יותר מאשר כשהייתי פה, אז התחלתי לחשוב שאולי כדאי שאני אתרחק קצת. אבל כן, זה היה מאוד קשה. זה מאוד קשה כי גם, עוד פעם, צריך לגייס, צריך לבוא, צריך להיות פה, המשקיעים פה לא הלכו עם חברה.
אז איך זה נפטר בסוף?
שלא נמצאת פה. עשינו עוד סוג של ויזה. אני היום הבעלים של הרבה מאוד סוגים של ויזות. כי גם מה שהסגשנו את הערעור, בסוף הוא התקבל. רק זה לקח באמת שנה.
כן.
וקיבלנו ויזה אחרת בינתיים. בקיצור, יש לנו הרבה ויזות. זה הסתדר, אבל זה היה מורת עצבים. כבר התחלנו לחשוב, אולי נעבור לקנדה, או למשהו שמתאים בטיימזון קצת יותר.
כן.
לא נעים.
על הפנים.
על הפנים. על הפנים, וזה דרך אגב, זה לא הנחיה ישירה של טראמפ.
לא, אבל זה רוח המפקד.
זה רוח המפקד. הוא ממש יצר, הוא יצר מין עבירה כזאת בגוף הזה של האימיגריישן, שהם גם ככה לא אנשים הכי נעימים למי שעבר פעם בכניסה לארצות הברית. זה אותו ארגון, אלה שעומדים בכניסה, הנחמדים האלה.
לא, 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 זה לא אותו ארגון. USCIS.
USCIS.
ואלה שעומדים בכניסה זה שני ארגונים שונים.
אני לא בטוח שאתה זאת.
אתה מדבר על אלה שמחתימים לך את הוויזה?
אני מדבר על אלה שכשאתה נכנס, עומדים בכניסה.
כן, אבל לא, לא החבר'ה של הביטחון, הביטחון זה משהו אחר.
לא, לא, אבל אלה זה ה-USCIS, זה ממש חלק מאותו ארגון, הם לא, כן. הדחייה שלנו של הוויזה הייתה על הסיבה הרשמית שדחו לנו את הוויזה, זה כי אני לא באמת אקזקיוטיב לטענתם. הם כתבו את זה שחור על גבי לבן, הערעור שלנו התקבל כי זה היה כל כך מגוחך, אבל הם טענו שלמעשה זה לא נשמע, מה שאני עושה זה נשמע כמו עבודה מפעלית, בגלל שיש להם חשש שאני בעצם עושה עבודה, ואקזקיוטיב לא אמור לעשות שום עבודה בעצמו, הוא רק אמור להגיד לאחרים מה לעשות, והיה להם חשד סביר לחשוב שאני גם עושה חלק מהעבודה בעצמי. זה אמת, כאילו זה מה שכתוב שם, באמת. הם אפילו טענו שפגישות בורד זה עבודה מפעלית. זה היה ממש, זה רשום שם. אז כן, לא, הם לא הכי אינטליגנטים, הם לא, אבל לפעמים, יש גם כאלה, וזה היה די סרט.
אז מי שפרסם לא מזמן עוד איזה חדשה גרועה, זה שימש לך איזה ויזה שהתוקף שלה הוא פג, בימים שעברו היית יכול להישאר בארצות הברית ולבקש את הערכה.
אוקיי.
עכשיו יש לך 180 יום לקבל את הערכה, ואם עברו ה-180 יום האלה, ואחר כך, וזה יתארך מעבר לזה, נניח לקח 270, 9 חודשים שזה זמן סביר, שיתפלו במשהו, ודחו לך את הבקשה, ה-90 יום, כל הפרק זמן הזה שאתה מעל ה-180, זה פרק זמן שאתה שוהה בלתי חוקי בארצות הברית ומעיפים אותך, ואתה מקבל בין 5-10 שנים מארצות הברית.
נכון, זה הבעיה, זה נורא מלחיץ. זה לא מתעסק, אם האמריקאים לא מתעסקים, כמו שאתה כבר יודע, לא מתעסקים איתם, וזה מאוד בעייתי, אז בגלל זה גם לא יכולנו לבוא לפה. אני, בסופו של דבר, אני כן באתי לפה לאיזשהו כנס שעשינו, ואני ממש פחדתי. כאילו, עורכי דין הפחידו אותי ממש, אבל לא הייתה לי ברירה. זה הנקודה שלא הייתה לי ברירה, זה עבר טוב. באותו יום שהגעתי לפה, דרך אגב, קיבלתי את ההודעה שאישרו לנו את הוויזה אחרת. אבל זה ממש מלחיץ, כי אם היו מחזירים אותי, יוכלו להחזיר אותי עם חותמת שאני לא יכול לחזור 10 שנים.
כן.
אז באמת חיכיתי לזה שלא יהיה ברירה, הגעתי למשהו שכבר לא היה ברירה, והגעתי עם 1,000 מכתבים ועורכי דין, והכל היה מאוד מסודר, אבל זה היה מלחיץ. אמריקאים מלחיצים, כל מה שקשור פה לאדמיניסטרציה זה נורא מלחיץ.
כן, חכה שיעשו לך, או שתקווה שזה לא יקרה, אודיט של מס הכנסה, ביקורת של מס הכנסה.
כן, עשו לך?
כן.
איך זה היה?
מאוד מלחיץ ברמה האישית, אבל יש לי רואה חשבון מעולה.
שהוציא אותך מה...
שהוא הלך במקומי, זה היה אי הבנה בסופו של דבר.
כן.
אי הבנה שלי.
כן. כי הם... כל הביטקוין זה אלה שאתה...
לא, 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 על הביטקוין אני... על הביטקוין הכל וזה דיווחתי. זה היה חוסר הבנה בין... שקשור לתשלומי מזונות.
הלאה.
בארצות הברית... תשלומי מזונות הם פטורים ממס אם זה מזונות ילדים, והם לא פטורים ממס אם זה... סליחה, הם לא פטורים ממס אם זה מזונות ילדים. אתה צריך לשלם עליהם, צריך לדווח עליהם.
וואלה.
ואם זה... אישה. ואם זה מזונות אישה, אז הם דידקטבל. והאישה משלמת את המס כשהיא מקבלת אותם. ואז יש פה שטח אפור, מה קורה עם האישה? לא יש פה מזונות אישה, והאישה גרה במקום שהיא לא משלמת מס.
כן, זה חור. הם לא אוהבים חורים.
הם לא אוהבים חורים.
אז שילמת.
הגענו להסכמה באמצע, כמובן שזה תחום אפור, אז אפשר להתמכר.
כן, יפה.
אבל בוא נגיד שבתקופה שעד שכתבתי את הצ'ק שאליו התמכחנו, הייתי בלחץ.
לא, זה, אני חושב שבתקופה שעברתי פה, אמריקאים מצליחים לחנך אותך כאילו להיות ממושמע, כי אתה לא רוצה להתעסק איתם.
כן.
זה, אין פה את היבסד הכי, בוא נסתדר, כאילו.
כוח הרתעה גדול מאוד.
ממש, זה ממש. אני עכשיו עשיתי כל מיני, אנחנו עושים שלט עכשיו למשרד.
כן.
כמות התפסים שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, באמת, יכולנו פשוט לשים אותו שם, זה, אתה לא מבין כאילו איזה דברים. כן. זה ברמה שאתה רוצה להזיז איזה קיר קטן בתוך המשרד, אתה צריך אישורים מ4 גופים שונים. כן. אבל הם רגילים לזה, אנחנו לא רגילים לזה.
כן. אנחנו... אתה כבר פה שנתיים.
כן, אני יודע, קשה להתרגל. זה הרבה...
סבבה, אז בוא נגיד, מה למדת בשנתיים האלה? ממה, מה אתה מסתכל אחורה לאייל של לפני שנתיים ואתה אומר, אך, איזה פטי הייתי, או איזה תמים הייתי, או אם הייתי יודע את זה, לא בנושא של הגיוס, אלא אמריקה.
אמריקה, החיים שלי די סובבים מסביב למשפחה והעבודה, אז אין לי הרבה אמריקה מסביב, כמו שאתה יודע, כלומר, טיול פה שם, לא הרבה.
כן, פעם אחת נסענו למקסיקו.
נכון, נכון, נכון.
פעם אחת, פעם אחת עשינו...
כן, מה עשינו? קמפינג?
עשינו קמפינג, שילדים הלכו לאיבוד, היה מגניב, כן, אבל...
נכון. מה למדתי? אני כל הזמן לומד, אנחנו לומדים פה המון דברים, אבל זה דברים שקשורים למה שאנחנו עושים, אתה יודע, למקצוע. אני כל הזמן לומד. אין לי איזה משהו אחד שאני יכול להגיד לך. משהו מרגש.
כלום.
אתה, למדתי לארגן דברים מראש, שאין לך ברירה פה. זה לא שאתה יכול, כאילו, אני אף פעם לא תכננתי חופשים מראש, מעולם, כאילו...
כן, חצי שנה מראש.
כי יש משהו כזה, לא יודע, אני לא יודע אם זה אני או שזה ישראלי, אבל אני תמיד, אתה לא יודע מה יהיה. אתה כאילו אומר, כשיגיע הזמן וזה יהיה רלוונטי, אני כבר אתארגן על משהו, ואז אתה מצליח לארגן משהו. בדרך הדברים אחלה, ממש טובים. פה זה לא יכול לקרות. כאילו, אין מצב. אם אתה לא ארגנת את זה לפחות חצי שנה מראש, זה בטוח יהיה חרה. כאילו, אין סיכוי שזה יהיה משהו.
או שיהיה חרה, או שהכל תפוס, כן.
כן. לא, זה הכל תפוס, ומה שאתה הולך זה בטוח חרה. כאילו, אין סיכוי, לא יכול. אפילו קמפינג, אתה לא יכול אפילו קמפינג פה ללכת סתם. כאילו...
נכון.
אז זהו, זה הדבר שאתה לומד. פשוט כי אין ברירה. בכלל, אתה לומד כאילו קצת לעבוד יותר עם מערכת, כי אנחנו לא בנויים כל כך למערכות. אנחנו אוהבים לשבור מערכות ולקמת אותם ולעשות את הדברים איך שאנחנו רוצים. וזה פשוט לא עובד פה. זה לא, אתה לא, אין, אם המערכת רוצה שתעשה משהו בצורה X, ואתה תנסה לעשות אותה בקצת אחרת, זה פשוט לא יעבוד, זה לא יקרה. אז אתה, אחרי כמה פעמים שאתה מנסה, אתה מבין שאין מה לדפוק את הראש בקיר, וכדאי פשוט להבין איך המערכת רוצה שתעשה את זה, וזה יהיה הכי מהיר. ובסוף מתרגלים לזה, וגם מבינים את היופי שבזה. בנקים פה זה זוועה, זה נורא, זה פשוט לא יאומן שזה
המצב. נכון, זה המאה ה-18.
ממש, זה הזוי. יש לי, הבעלת בית שלי עכשיו ביקשה שאני אעביר לה כסף, לא בצ'ק.
אינווה.
אינווה, שאתה מכיר אותה, כי אתה בעל הבית שלך.
נכון. מה זה שלהעביר לה כסף לא בצ'ק?
היא לא רוצה יותר צ'קים, היא רוצה שזה ייכנס ישר לחשבון. דרך אגב, זה עוד משהו שאנשים לא יודעים, מה זה ה-ICH, אבל תכף אם אתה רוצה לספר לך, זה פשוט קצת קשור לתחום שאני עוסק בו, אבל בגדול... היא רוצה שנעביר לה כסף לחשבון.
כן.
אז אני שעתיים ביליתי באונליין של וולס פארגו.
כן, אין נכון.
אין כזה דבר, כאילו לא קיים כזה
אתה
דבר.
אתה צריך ללכת לסניף.
לא, הם יודעים, השיטה שלהם להעברה של תשלומים, זה שאני באפליקציה מודיע שאני מעביר תשלום.
הם שולחים צ'ק.
והם מדפיסים צ'ק ושולחים כן. אותו לבן אדם, כאילו, שאז נכון. לוקח זמן עד שהיא מגיעה, ועד שהיא מפקידה אותו צ'ק, כאילו זה הדרך שלהם. ואם אתה רוצה העברה, ACH, אין ACH לפרטי. הם לא עושים ACH. להעברה, ACH למי שלא יודע זה טרנספר,
כן.
שזה לא כמו וייר, וייר הוא עולה כסף, ACH לא עולה כסף.
כן, זה נקרא גם EFT, Electronic Fund Transfer.
כן, שזה השיטה לשלם פה בגדול, שיש בה המון עיוותים, היא גם כן שיטה די דפוקה, אבל בגדול, זו השיטה הכי מתקדמת שיש היום, ואתה לא יכול לעשות את זה להעביר למישהו אחר בבנק, אתה יכול להעביר לעצמך.
אתה רוצה, אני רוצה אבל לספר לך משהו,
okay.
שלמדתי אותו רק שבוע שעבר. אתה מכיר את הצ'קים הגדולים האלה, שתמיד מצטלמים מהם, זכה במיליון דולר?
כן.
זה אלה חוקי לחלוטין פה.
זה חוקי.
חוקי, לא רק חוקי. כל נייר או כל דבר שמודפס עליו, ה-account number וה-rounding number והוא חתימה, הוא צ'ק. נכון. הוא צ'ק לכל דבר. נכון. אתה יכול לכתוב צ'ק על מעטפה ואתה יכול לכתוב... הבנק לא יאהב את זה ואתה צריך להיכנס עם זה לבנק, אבל...
נכון, נכון. כן. והדבר העוד יותר מהמם זה שעם ה-account וה-rounding number הזה, אתה יכול לא רק... אפשר לא... נגיד אתה עכשיו נתת למישהו ואתה רוצה לשלם לו, בסדר, עכשיו מה שהוא יכול לעשות עם המספרים האלה זה להיכנס לך לחשבון וגם להוציא עוד כסף. את זה ידעת?
לא.
כן, אז שתדע. אם הוא יכול. מישהו הסביר לי את זה לא מזמן, אז אמרתי, רגע, אז אני לא מבין, איך יכול להיות שעוד יש פה חשבונות עם כסף בארצות הברית, אם זה המצב? כאילו, הרי הפרטים האלה הם פרטים שכולם יודעים. אז הם אמרו לי, כי אנשים פה מפחדים, אנשים לא מתעסקים. כן. אף אחד לא רוצה להתעסק עם הפדרל, זה כאילו...
זה בדיוק מה שאני... כשבאתי לקנות אוטו, זה היה בסוף שבוע הראשון שהגעתי.
כן.
נתתי צ'ק ויצאתי עם אוטו. עכשיו, לא היה לי פה כלום. היה לי פנקס צ'קים, הלכתי עם נתי, עם חבר.
אמרת, איך יכול להיות?
איך יכול להיות? אז אמרתי את זה יום אחרי זה לחבר בעבודה. אמרתי לו, תקשיב, הלכתי, קניתי אוטו ב$30,000, נתתי צ'ק.
כן.
ב$30,000.
כן.
לא בדקו אותי, כי זה היה יום שבת, הם אפילו, אתה יודע, אין יום ראשון. לא בדקו ולא כלום. הייתי יכול לצאת עם פורש. הייתי יכול לקנות פורש, $200,000. או 150. הוא אמר לי, אבל איך, מה זאת אומרת היית? אמרתי, הייתי יכול לתת צ'ק בלי כיסוי. אז הוא אמר לי, איך אתה יכול לתת צ'ק בלי כיסוי? איך אתה יכול לתת צ'ק בלי כיסוי.
כן. לא, אין כזה דבר פה. מה זאת אומרת? אבל זה פה...
זה לא ברור.
הרי פה קודם כל אתה ישר נכנס לכלא.
כן.
ואז בפעם השנייה שאתה נכנס לכלא, אתה כבר לא יכול יותר לצאת מהכלא. יש להם פה את החוק הזה גם, כן.
פעם שלישית, כן.
פעם שלישית. זה כאילו, אין, אנשים לא מתעסקים. לא מתעסקים פה.
כן.
בגלל זה, כאילו, אלם כן אתה עבריין. ועכשיו, ואז אתה כבר עבריין. אתה כבר מטופל בשיטה אחרת.
כן.
לא, זה די מדהים. השיטה הזאת, זה שהיא עובדת, זה די מדהים. ואנשים מפחדים להתעסק. בגלל זה גם יש פה המון אמון, אנשים נותנים אמון.
כן, החבילות נשארות מחוץ לדלת.
כן, כן.
חוץ מהפעם שפרצו אלינו הביתה.
יש גנבים, יש עבריינים, אבל זה עדיין תופעה יחסית שהיא...
כן, זה שולי.
מנועלת, אני לא יודע איך, כאילו, כן. בוא נגיד שלישראלים זה די קשה להבין איך זה יכול להיות. כי בישראל כל אחד מחפש איך ככה אפשר קצת להרבב את המערכת, ופה זה לא המצב. יש לזה גם דאונסייד. כאילו, מאוד קשה, עם עובדים אמריקאים, ואין את היצירתיות ואת כל ה... הקטע של לחשוב מחוץ לקופסה?
כן, אבל יש לך פרדיקטביליטי.
יש לך פרדיקטביליטי. יש לך פרדיקטביליטי, וזה גם יותר רגוע. אתה שם לב שהחיים פה... יש פה משהו נורא רגוע, בגלל שאתה... בארץ, אתה כל הזמן דרוך, נכון? אני זוכר שהלכתי למשרד הפנים... והייתי צריך לבקש איזה משהו, והיה לי רק שתיים מתוך שלוש הדברים שביקשו שאני אביא, הייתי הולך בכל זאת, ואומר, אני כבר אסתדר. עם הפקידה, אתה קצת זה, נדבר, טה-טה-טה-טה-טה-טה.
מה שלומך? מה נשמע?
בוא, אני אעזור לך מפה, אני אעזור לך משם, אנשים גם עוזרים וזה. פה זה לא, אין סיכוי בעולם, כאילו, שלא תבוא עם הדבר הזה ושתקבל משהו. זה לא קיים, אין, עכשיו, אני ניסיתי גם פה כמה פעמים, והפסקתי לנסות, זהו, הבנתי, זה רק, אתה חייב ללכת עם המערכת כמו שהיא. ככה זה. דרך אגב, כשהגענו לארץ, בגלל שישראל היא כזאת, ואני חושב שזה מדהים, אני מאוד אוהב את זה, אנחנו הצלחנו להכניס את הילדים לגנים בתקופה הזאת, שהיינו ארבעה חודשים.
כן.
כי מי שאחראית שם על הגן, דיברתי איתה, אמרתי, שמי, יש לנו פה ברוך, ואנחנו פה, ולא
נרשמנו. יאללה לנו שהיא כבר ילד ה-53.
בוא, זה, טק, 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 הכניסה לי את שני הילדים.
אתה יודע, מותר לנו רק 35. אבל יאללה שייכנס, שיהיה 95.
בדיוק, אז 40-50 ילדים בכיתה, לא נורא. כן. זה, כן.
ומפה שלוחה לך תודה לגננת צביה.
כן.
כן.
אחלה גננת.
טוב.
מה? מה עוד?
זהו. אני חושב שמיצינו, לא?
מיצינו? אה, סבבה.
כן. הפרק ישודר באיחור, נכון?
כן.
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 סבבה. רוצה לשמוע שתי בדיחות שכאלה שמעתי היום?
נו, ספר.
הראשון זה... אחד בא לרופא, הרופא אומר לו, יש לך סרטן. אז הוא אומר לו, וואי, זה היום ונורא. אז הרופא אומר לו, לא רק זה, יש לך גם אלצהיימר. אז הוא אומר, פחות אין לי סרטן.
איך את הבדיחה הטובה הזאת?
רגע, יש עוד... בדיחות אלצהיימר, כן?
כן.
היו שלושה אחים זקנים שגרו באותו בית, בין 96, 94 ו-92. 96 עולה למעלה להתקלח, נעמד בדלת ואומר, קורא לאחיו ואומר, תקשיב, אני לא יודע אם כבר התקלחתי או לא. אז האח בן ה-94 אומר, חכה, אני אעלה, אני אעזור לך. התחיל לעלות במדרגות, ואז הוא צועק לאח שנשאר למטה, אני זוכר שעליתי במדרגות, אבל אני לא זוכר למה. אז האח בן ה-92 אומר, אוף, מה הייתם עושים בלעדיי? אני עם הזיכרון שלי, ברוך השם, יבוא! ונקפתי על העץ, אבל לא שומעים את זה.
לא שומעים, כי שאל העץ, ברור ששומעים. זה מיקרופון כזה מדהים. אנשים יודעים איזה מיקרופון מטורף יש לך פה?
תמיד צוחקים עלינו על איכות הסאונד, אבל הוא סביר, הוא יוצא טוב.
כן?
כן.
אוקיי.
יוצא טוב.
אז ערב טוב לכולם.
זה היה מצוין. תודה רבה, ואנחנו... להתראות, אילה ליקה.